שבת שלום ומבורך לכם, לכל המאזינים, ותודה על כל התפילות שהתפללתם, ואני מודה בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא, שעברתי את הכל בשלום. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, כבוד הרב, ואנחנו כמובן נעשה את זה בהתנחתה, שאלות המאזינים. אחד אחד, אנא מכם, שאלה בלבד אחת, ואנחנו נחזור על מספרי הטלפון, 025-30-26-85. אז נתחיל עם שאלה כללית, הימים האלה, ימי השובבים, כבוד הרב ועוז הדרם, בהנהגות הקודש.
כן, הימים האלה, יש הרבה שחושבים שדווקא התענית היא המועילה. והם לא עושים תענית, לא עושים כלום. ויש אחרים שחושבים שאם יעשו תענית דיבור בקריאת שלוש פעמים התהילים ביום אחד, בזה יחפרו על הכל. האמת שאני לא שולל את שתי השיטות. הכל נכון, אבל צריך לדעת שכל גדולי ישראל, כולל חכמי הקבלה, שמו דגש ראשון במעלה על ימי השובבים, וכאן אני נכנס לעוד צד בעניין, שזה בעיקר לגברים. גם נשים יכולות להצטרף, אבל אפשר לומר 90% מהמעלה של הימים האלה זה לגבר. כי הדבר ידוע, מה הסיבה? לא צריך לפרט. אז הדגש הראשון שכולם נתנו זה על לימוד תורה בהבנה. ואני מדגיש בהבנה. אפילו קריאת תהילים, ייקח תהילים עם פירוש רד"ק, או פירוש ראשי, או פירוש מצודת דוד, ויבין כל מילה ומילה שהוא אומר, יקרא פסוק ויקרא איתו את הפירוש. ולמה הם אומרים שצריך הבנה? כי העוון הזה, שהוא נורא והיום, הוא תלוי במחשבה. כשהאדם המחשבות שלו חלילה משוטטות בכל מיני מקומות, בכל מיני מחוזות, כך כותב גם הרמב״ם, אז אין העבירה מצויה אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כאשר האדם אינו עוסק בתורה, ואפילו שהוא עוסק, הוא לא עוסק ברצינות ולעומק. הוא לומד הלכות, הוא לומד גמרא, והכל שטחי. והוא לא מעמיק באותה סוגיה. ממנה ליבו פנוי לכל מיני דברים אחרים. צריך לדעת שיצר הרע הוא תמיד אורב לנו. כמו שכתב רבנו בהי, זכותו תגן עלינו, היה שני רבנו בהי. הראשון, רבנו בהי אבן פקודה. השני, רבנו בהי בן רבי אשר. בבהי אבן פקודה כתב את הספר המפורסם חובות הלבבות. שם הוא כתב שאל תדמה בנפשך ברגע אחד שיצרה עזב אותך. תדע, אתה יושב ולומד והוא עומד מולך להפריע. אתה יושב לאכול והוא נמצא על שולחנך ומנסה להחתיאך. אתה ישן במיטה והוא ער בידך. כך זה יצרה. ולכן הגמרא אמרה שצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל העיקר הדגש על העולם הזה, מאמר אחר אומר, צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה, אלא בעולם הבא שנאמר, ושם ינוחו יגיעי כוח. שם יש מנוחה מיצרה, פה לא. ולכן נמצא ביות והעוון הזה שעליו באו ימי השובבים, לחפר ולמריק ולטהר ולנקות, הוא תלוי במוח. ואם אדם למד ולא העסיק את המוח, כמעט, אני לא רוצה לומר בוודאות, אבל כמעט לא עשה ולא כלום. גם צריך לדעת שימי השובבים הם קצת קשים. אני אומר קצת, יהי רצון שלא יהיו קשים. לכן שומעים שמועות נוראות. מה שקרה בשבת שעברה, זה רצח כפול ומכופל פי מיליון מרצח רגיל. גאונה עשה על ידי אדם שהוא עם זקן ופאות, עם כיפה גדולה לראשו. כי הוא נעשה בעצם יום השבת. כי הרצח היה לאשתו, שהיא כגופו, ומכבדה יותר מגופו. כי הרצח היה לבניו שהם זרעו. כי הרצח היה לתינוקות ששוכבים בעריסה, ועדיין לא פקחו את עיניהם ולא הכירו את העולם. אז זה דבר נורא. ודאי שהוא האשם, ודאי שתועבה גדולה נעשתה בישראל. אבל יש צד שני של המטבע, שאנחנו לא יכולים לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. כי כנראה לא היה לנו מספיק זכויות ומצוות ותורה שתגן שהוא לא יצליח במזימה הזאת. הרי רבי חיים פלאצ'י, זכר צדיק לברכה, כתב, מה הסיבה שמי שנופל חס ושלום תפילין מידו צריך לצום יום שלם? ומה הסיבה שאם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, ספר תורה נופל לקרקע כל מתפללי אותו בית הכנסת, בין אלה שהיו נוכחים בשעת הנפילה, בין אלה שלא היו שם, אבל הם קבועים בתפילה באותו בית הכנסת, חייבים לצום. מדוע? משיר רבי חיים פלאצ'י, שזה מראה שהזכויות שלהם לא הספיקו למנוע את החרפה הזאת. אז אני לא באתי לקטרג, אבל באתי לעורר. היום ערב שבת קודש, יום שישי מאוד מסוגל לכפרת העוונות האלה. כל אחד מאיתנו, ואני הראשון, נעשה חשבון נפש. איך זה קרה? ועוד אירועים נוראים של תאונות. בעצם זה שירושלים עיר הקודש השבוע, זה היה נורא והיום, טבלה בהרים של אשפה. בצערי הייתי צריך ללכת לביקור רפואי, ובדרך אי אפשר היה לנסוע, אי אפשר היה לעבור את הכבישים. ואחד מעשרה הדברים שרבותינו תקנו בירושלים, שאין עושים שם אשפה אלא מחוץ לעיר. וכאן האשפה התגוללה בצורה נוראה. זה גם משמיים, זה בני אדם עשו את זה. האחריות שלהם לא יורדת אפילו באלפית האחוז. אבל עצם זה שזה קרה לנו, זה בא לעורר אותנו. לכן נתחזק בלימוד התורה, נתחזק בשמירת המצוות, נתחזק הרבה בלימוד ספרי המוסר, נשמור את העיניים, נשמור את הפה, נשמור את האוזניים ואת כל האיברים מכל חטא ועוון, ובזכות זה יחופר לכולנו. תודה רבה.
אמן ואמן. ואנחנו נעשה אתנחתא קצרה מוזיקלית, ומיד נמשיך עם שאלות המאזינים. אנחנו חוזרים לשידור, שומעים מוזיקה בלחן של מקם עג'ם, רבי משה חבושה, ואנחנו כבר פונים ברשות הרב למאזין מאשקלון. שלום לך, דניאל.
שלום.
שלום כבוד הרב, אנחנו
ממש
רפואה שלמה.
אז אנחנו מתחילים באות א', סימן ההטבה. בעזרת השם הגאולה הבאה תהיה באות א'.
אמן.
תודה רבה, בבקשה.
הרב, רציתי לשאול, תנור חימום של ספירלה, מותר להעביר אותו ממקום למקום בשבת? להזיז אותו?
סליחה, לא שמעתי את הרשע של השאלה.
תנור חימום של ספירלה, אפשר להזיז אותו ממקום למקום בשבת, שהוא עובד?
יש בעיה, כיוון שיש שם אש דולקת, כי ספירלה זה ממש סליל שהוא בוער. אז יש בעיה. אלא אם כן, אחד הילדים או מנדהו בשגגה או באיזו צורה שלא תהיה, הזיז את התנור והקריב אותו למקור שהוא סכנה. כלומר, ליד מיטה או ליד צמיחות או ליד חפצים. בכלל, האמת שלא מומלץ להשתמש בזה. היום ברוך השם, יש רדיאטורים ניידים שהם עובדים על חשמל והם מחממים די טוב והם הרבה הרבה פחות מסוכנים מתנורי ספירלה. אבל אם זה קורה וזה נמצא בסמוך לחפצים או רעיתים שעלולים להתלקח, מותר להזיז אותו ברגל, שזה כלאחר יד, אבל בזהירות בבקשה. לא לגרום שיתהפך או ייפול, כי זה הכי חמור. אנחנו מסתכלים על השבת, שבת קודש, עוד היא ביני וביניכם. אבל הסכנה של חיים עוברת את הכל. וצריך להיזהר, כי פיקוח נפש דוחה שבת. לכן אני חוזר ואומר שאם התנור נמצא בסמוך לרעיתים או לדברים שעלולים להתלקח ואי אפשר לדעת מה קורה, בעיקר בלילה כשהולכים לישון, אז זה מהווה סכנה, ובשוגג שכחו אותו או דחפו אותו למקום לא בטיחותי, מותר יהיה להזיז אותו או באמצעות איזה מקל או מוט בזהירות, בנחת, למקום שיותר בטוח. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה למאזין מאשקלון, יישר כוח. ואנחנו נקרא שאלה שהגיעה אלינו מהפורום. שואל המאזין, הכרתי בת זוג ומתברר שהיא גרושה על תנאי. היא גרושה על תנאי, היא חייבת כסף לגרוש שלה. השאלה האם קיים גירושים על תנאי?
אני לא מאמין, זה לא נשמע לי סביר, כיוון שבתי הדין היום פה בארץ, אם זה קרה פה באחד מבתי הדין המוסמכים בארץ, בתי הדין הרבניים, הם נזהרים מאוד ומקפידים מאוד, ואני מכיר את העניין מכמה פרסיות שקרו, והם נזהרים שלא יהיה הגט תלוי בשום דבר חיצוני, אלא יינתן באופן מוחלט. ויותר מזה, מחרימים לכל מי שיוציא לעז על הגט, ולכן הוא צריך לברר אם היא התגרשה באמת בבית דין רבני. אז זה שהיא עוד חייבת כספים לגרוש, זה דבר אחר. אבל היא בהחלט נקראת גרושה. תודה.
תודה וישר כוח, ושבנו למאזין. אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לך, גברת רחל. שבת שלום.
שלום, שבת שלום, וברוך שלום, השם, ברוך שובך, כבוד הרב.
אמן.
שתהיה בריא, שתהיה לך רפואה שלמה. התפללנו ואנחנו נמשיך להתפלל בעזרת השם לרפואה.
תודה, תודה.
אני רוצה לשאול שאלה, נולד לי נכד ביוד בטבת וצריך להיות לו פדיון, אז רציתי לדעת בדיוק מתי, יש כאלה שאומרים שני בערב ויש כאלה שאומרים בשלישי, אז רציתי לדעת מה הרב אומר.
קודם כל אנחנו הספרדים נוהגים כדעת מרן הבית יוסף.
כן.
יש מחכמי אשכנז שאומרים שצריך שיעבור כפתת יום ויודבט שעות לתשתק חלקים. לכן הם שואלים באיזה שעה נולד הילד.
אבל
לפי דעת מרן רבי יוסף קארו, זה לא משנה בכלל השעה שבה הוא נולד. ויש על זה תשובה ארוכה ביביע עומר, כי יד השם הטובה עליו, זכותו תגן עלינו, שהוא כתב באורך וברוחב, ולא הניח אבן שלא הפך בנושא הזה, והמסקנה היא שאם הוא נולד לפי דברייך ביום שישי בארבע אחר הצהריים, השישי אחרי ארבעה שבועות זה יום ה-29, שבת זה יום ה-30, מיד בצאת השבת או במוצאי שבת או עדיף ביום ראשון עצמו לעשות את הפדיון. וכבר כתבו הפוסקים שלא לאחר את הפדיון אפילו ביום אחד, עד כדי כך יש רבי אברהם הכהן מסלוניקי כתב שאם למשל יום הפדיון יוצא ביום ה-31, שזה יום ראשון לפי מה שאתם מתארים, כי יום 30 ללדתו זה שבת, אז מיד בצאת השבת. אומר הרב גינת ורדים, הוא רבי אברהם מסלוניקי, שזריזים מקדימים למצוות ואסור לדחות את זה למחרת ביום, אלא עשו את זה בלילה. אומנם יש רצו לומר לעשות פדיון דווקא ביום, אבל הם מיעוט מחינה מהפוסקים, כי רוב ככל הפוסקים אומרים שאפשר לעשות פדיון בלילה, מה גם שהיום בימינו, בפרט בימי החורף הקצרים, רוב העולם רוצים להשתתף וקשה להם ביום להתפנות לכך, אז בלילה הרבה יותר נוח. אז אפשר כבר במוצאי שבת, אלא שאם רוצים למנוע חילול שבת, יעשו כן ביום ראשון, אבל לא ידחו את זה ללילה. אז ביום שני זה ודאי לא, אלא ביום ראשון. אז שיהיה במזל טוב, ויגדלו אותו הוריו לתורה, לחופה, למצוות ומעשים טובים.
אמן ואמן, תודה רבה, תודה למאזינה מירושלים. אנחנו עם שאלה מהמסרונים, שואלת המאזינה, מה המשמעות של הביטוי שערי דמעה, שלא ננעלו שערי דמעה? האם זה רק לכפרת אבונות או גם לבקשות?
זה בעיקר נאמרת תפילה. והגמרא מביאה פסוק, אל דמעתי אל תחרש, האזינה אדוני אל תפילתי ואל דמעתי אל תחרש. אלא מה? שצריך להתפלל מהלב ומעומקה דליבה ולהתפלל לשם שמיים. וגם דבר נוסף, תלוי מי המתפלל. אם מעשיו קשרים וטובים, אז באמת דמעתו עולה. ואגב, הגאון חידן נשאל את השאלה הזאת, שפעם אחת מישהו פנה אליו ואמר לו, אני כל כך הרבה דמעות הורדתי, למה לא נעניתי עד עכשיו? אז הוא אמר לו, תדע שנכון ששערי דמעה לא ננעלו, אבל אם יש אבונות ביד, אז השטן לא עלינו בונה חומה של ברזל בינינו לבין השם יתברך, ובין האדם המבקש לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן, הוא שומע, הוא מוריד את התשובה ואת השפע, אבל השטן עומד ומקטרג ועוצר את זה בחומה של ברזל. לכן צריך שתהיה תפילה מתוך הלב, ולאחר תשובה מלאה ווידוי ועזיבת החטא וקבלה לעתיד, אז התפילה יכולה לעשות פירות ופרי פירות וגם שערי דמעה. ואני אזכיר מעשה קטן קטן, עשה אותו קצר. אבא עליו השלום ידוע שהיה הרבה מתפלל על עניין הגאולה. זה היה בראש מעייניו, לא בריאות ולא כלכלה ופרנסה. תמיד התפלל לעם ישראל את ביאת הגאולה, כי היא תפתור את כל הבעיות. כמו שכתב באורך הרב אליהו איתמרי בספרו הידוע, ספר המוסר, שבט מוסר. אז הוא מונה שם את כל הצרות שיש, והוא אומר הכל תלוי בביאת הגאולה. מביא פסוקים על כל דבר ודבר. אז אבא הלך, עשה 3 ימים תענית עם ציבור של 150 איש, והיו בקבר רחל. זה היה בשנת תשנ"ב, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, שהתחילו להגיע בטפטופים הידיעות על השמדת היהודים באירופה. והוא צעק והתפלל שם בלי סוף. מילא כוס של דמעות ושתה אותו בתענית. ואחר כך הלכו להם לקברי אבות בהברון, והתפללו שם וזעקו, והם בתענית. ומשם אמר להם, בואו נתפלל את התפילה של ערבית שלפני שבירת הצום בכותל המערבי. והלכו לכותל המערבי והתפללו שם. שהסתיימה התפילה, והם עוד בתענית, ופצח בשירה יחד עם כולם. אני לא הייתי אז בעולם עדיין, לא נולדתי, אבל כך הוא סיפר לי. פצח בתפילה בשירה ואמר להם שבוודאי שהלילה בשמיים יענו מה נעשה עם התפילות שלנו והדמעות שהורדנו 3 ימים רצופים. ובאו בחלום אצלו והקריאו לו את הפסוק בירמיהו, ולא יפנו עבור תל בנים, בעבור רפיון ידיים. וראשי הסביר שרפו ידיהם מהתורה. כלומר, רמזו לו בחלום שאם היה לציבור יותר זכויות בלימוד תורה, אז התפילה ודאי הייתה עושה רושם בשמיים. אז הוא סיפר את זה בזמנו, אני זוכר את זה, לגאון רבי יהודה צדקה. ורבי יהודה צדקה היה כנס של מחנכי החינוך העצמאי, אני חושב שזה היה בבנייני האומה בירושלים, ובראשות כל גדולי הרבנים שהגיעו אפילו מחוץ לארץ, היה גאון רבי יעקב קמינסקי עליו השלום, רבי משה פיינשטיין ורון קוטלר, וכאן גדולי ישראל היו, הרב פרנק, הרב שלמה זמן אוירבך ורב זמן סורוצקין ועוד. והרב צדקה הוזמן לשאת דברים, ואמר בדברים את הסיפור הזה בלי להזכיר שמות. ורב זמן סורוצקין שלח לו פתק שם על הבמה, זה שמעתי מפיו, וכתב לו, אמור לי בבקשה מי הוא האיש. והוא השיב לו, הוא גזר עליי לא לגלות. אז אנחנו מפה מקבלים עוד מסר שצריך שזה שמתפלל יהיה בידו תורה. ולא לחינם הנימוקי יוסף כותב שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם להתפלל עליו, שנאמר ואיש חכם יכפרנה, כך אומר הפסוק. משיב הנימוקי יוסף וכותב שמדובר ברב המחזיק ישיבה. מחזיק ישיבה זה לא שמממן את ההוצאות של הישיבה. לא, לא מה שנקרא היום סתם. כל מיני תוארים, אני לא רוצה לנקוב בתוארים האלה. אלא הכוונה שהוא מלמד מהלב את ישראל תורה ולשם שמיים. זה תפילתו בוקעת שחקים למעלה. ולכן צריך ללכת אצל אדם שהוא למצוא אותו, האמת שקשה למצוא אותם. רוב מה שיש היום זה השם מרחם, אבל צריך למצוא את האיש הזה, וישנם כאלה, נסתרים, צנועים, ולבקש מהם שיתפללו, ואז התפילה תעשה רושם. תודה רבה.
שואל מאזין לגבי הקריאות בחצי קדש. אומר, ראיתי שיש שני מנהגים, כאלה שקוראים בחמש פעמים וכאלה שלא קוראים חמש פעמים. מה דעת ההלכה?
צודק, אי אפשר להגיד כאן הלכה אחת לכולם. צודק המאזין בשאלה שלו. דעת מרן הבית יוסף, וככה פשטנים נוהגים, כמו שהוא אמר, שבכל מקום שאומרים אמן, וכן ביש מרבה מברך לעלם ולעלמן מיה יתברך, שם עושים קריאה. והתימנים עד היום מחזיקים במנהגם זה ונזהרים בזה. וכן הלאה, את שאר אני לא אמנה את כל המצב של הקריאות. אבל דעת הזוהר הקדוש ברבנו ארי, כך הביא בשאר הכוונות, שצריך כשאומר יתגדל, זה קריאה ראשונה, זאת אומרת איך שהוא מתחיל את הקדיש, קוראה, קריאה שנייה זה שמר, והתקדש שמר רבה, אז יש לי שם פעמיים כבר, אחר כך ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, זה תוספת של הזוהר וחכמי הקבלה, ולכן הספרדים נוהגים לומר, ואילו התימנים והאשכנזים לא אומרים את זה, כי בקדיש המקורי מובא לאלמא דברה קירותי וימליך מלכותי ובחייכון יום אחרון מיד. אבל אנחנו הספרדים מוסיפים ויצמח פורקנה וקרב משיחה, זו עוד קריאה. אחר כך הוא אומר לפני אמן יש מרבה, יש עוד קריאה, ואמרו אמן בהגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יש עוד קריאה, ויש מרבה, שם רבנו ארי כתב שלא צריך לכרוע, אלא איפה בריחו, שמד קודשה, בריחו, וגם רבנו ארי שם תיקן לענות אמן, ולכן אצל האשכנזים הם לא עונים אמן, החסידים נוהגים, יכול להיות גם הליטאים, אומרים בריחו, אחר כך האמן, הקריאה האחרונה זה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. אז נמצא שני מנהגים יש בידינו, וכל מי שנוהג באחד משניהם יש לו על מה לסמוך, שזה מקורות הראשונים של תורה שבעל פה שבידינו. תודה.
תודה, חזק וברוך לרב. והנה יוסף מירושלים איתנו על הקו. שלום לך, שבת שלום יוסף.
שבת שלום וברך, שבת שלום.
שלום וברך, תודה.
שלום לכבוד הרב, אנחנו שמחים מאוד מאוד שהרב חזר בריא ושלם, ויהי רצון שישאר בריא איתנו לעולם. אני רוצה לשאול את הרב, אני גבאי, ואמרו לי שאסור לי לעלות לתורה מישהו שהוא עיוור. האם יש לזה אסמכתא או שאפשר לעלות עיוורים לתורה?
תראה, עוד פעם, היום יש שאלות מאוד חכמות. זו שאלה שקשה לענות עליה תשובה חד משמעית. ולמה? יש דיון ארוך בכל הפוסקים בנושא הזה. כמעט לא מצא, לא ראיתי פוסק שלא דן בשאלה הזאת. כי לכאורה, מי שקורא בתורה, עולה לתורה, צריך לראות את הכתב. והם לא רואים את הכתב, הוא לא יכול לברך. דעת מרן השולחן ערוך, וכך הוא פסק בשולחן ערוך, שהוא לא עולה. סגי נהור, אומרים בלשון יפה, סגי נהור, שיש לו אור ואור, הוא לא עולה לתורה. אבל האחרונים כולם כתבו שאם הוא מאוד חפץ ורוצה, כגון שיש לו יורצייט, או כגון שהוא משיא את בנו, או יש לו איזה שמחה, או אפילו לא שמחה, סתם בשבת, עברו כבר חודש, חודשיים, והוא לא עלה לתורה, והוא רוצה דווקא לעלות, אין בידינו כוח למונעו. וכך מובא גם בשו"ת יביע עומר, שם שוב תשובה ארוכה מאוד בנושא הזה, והביא את כל מה שאמרנו, את כל הפוסקים, וגם דעת מרן בראשם, והמסקנה בסוף, שלכתחילה יימנע, אבל אם הוא רוצה מאוד, הוא מרגיש געגועים לעלות לתורה, אנחנו לא נמנע את זה ממנו. אז נמצא שאתה, אם זה אפשר להסביר לו שלפי ההלכה זה מנוע, והוא קיבל את זה מסכן, אני מתאר לי שזה בשברון לב, אז בסדר, אבל אם הוא בכל זאת רוצה, אתה אל תימנע מלהעלות אותו. תודה רבה.
הרב איתנו?
אני שומע אותך פתאום חלש.
אני חוזר על השאלה, יש פה שאלה שלא ברור אם זה איש או אישה, אבל זה לא משנה להלכה. אבל האם מותר לעשות נזם באף? מה ההלכה אומרת לגבי
נזם באף? אז קשה מאוד לענות גם על השאלה הזאת. כי בזמן אבותינו ורבותינו כן היו עושים. בתימן עד ימינו אלה נהגו כן. הנשים היו שמות נזם באפם. ובתלמוד, מי שיבדוק את 24 תכשיטי קלה, הרי ידוע שמסרת שבת יש בה 24 פרקים, כנגד 24 תכשיטי קלה. אז 24 תכשיטי קלה, אחד מהם, זה הנזם. אמנם התורה קורה גם לעגילים בשם נזמים, אבל זה כל דבר תלוי באיברים, אם זה באוזניים, בתנוך של האוזן, ואם זה בחותם. אז באמת, מעיקר ההלכה, אין שום איסור בזה. אבל יש לנו דבר אחר. עניין של כללים של צניעות. שכל דבר שהוא מוזר, ומושך את העין, ומושך את תשומת הלב, אסור לאישה לעשות אותו. לכן אמרו שבגד אדום, כך כתב הרמב״ם, שבגד אדום אסור לאישה ללבוש, כיוון שזה מושך את העין. וזה לא נכון מה שכתב מישהו באיזה ספר, שדווקא אדום בוהק או אדום זוהר. זה לא נכון. וצריך היום מאוד להיזהר, אגב, בספרים שונים שיצאו לאחרונה בדורנו זה, נורא והיום. קראתי אתמול משהו והזדעזעתי וממש הורדתי דמעות, שמתירים כל מיני דברים שהיו אסורים בעבר ואסורים על פי ההלכה, ומתירים אותם. והתירו לנשים כל מיני דברים שהם פריצות גמורה. אז אני חוזר לעצם השאלה כרגע. מבחינה הלכתית, נכון שזה מותר, אבל אם זה דבר שמושך את העין, או דבר שהוא מוזר והוא שונה, וכל העובד, והיא עוברת בשוק, או עוברת במקום ציבורי, או מגיעה לאיזו חתונה, או לכל דבר אחר, ויש לה את זה, אז הכל מסתכלים בה. נשים מסתכלו בה, זה לא אומר כלום. אין שום איסור שנשים מסתכל מעליהם. עליה. אבל גברים, ברגע שהסתכלו, אז מסתכלים גם על פניה, ואסור להסתכל כך כתוב בהלכה. הביאו את זה גם הרמב״ם, גם רבנו יונה, שאסור להסתכל בנערה שהיא נאה וליהנות מיופיה, עובר איסור תורה. ובאשת איש אפילו היא לא נאה. אני נקדתי בלשון נקייה, כתוב שם מילה יותר חריפה. באשת איש, אישה נשואה, אסור בכלל להסתכל. אז לכן, אם זה דבר שמעורר, זאת אומרת, בוא נגיד כך, בעיר או במדינה שנוהגים בזה, וכולם, כל אנשים הולכות כך, או רובם, אז אין שום בעיה. אבל במקומותינו שלא נהגו בזה, בהחלט יש כאן בעיה. תודה רבה.
תודה לשואל מהפורום, ואנחנו עם שאלת מאזין.
כן.
שלום לך אשר.
שלום וברכה לכבוד הרב ורפואה.
שלום, שלום, שלום.
מדבר אשר אבידן ממושב זרחיה.
ברוכים תהיו.
רציתי להעיר שהחישוב שהרב עשה לאישה בשאלת קדיון הבן הסתמך על כך שעשרה בטבת יצא השנה ביום שישי. אבל בלוח עשרה בטבת יצא ביום ראשון, ממילא הפדיון לא במוצאי שבת, אלא בשני בערב.
לא הבנתי. לא הבנתי. מה?
הרב עשה חישוב לאישה ששאלה על פדיון
הבן. ודאי, עשרה בטבת זה ביום שישי היה.
עשרה בטבת היה משהו.
יש בזה מחלוקת?
עשרה בטבת היה ביום ראשון השנה.
השנה כן, במוצאי, נכון.
סליחה, אתה צודק.
השנה זה היה ביום ראשון.
תודה שהעמדת אותי על האמת. אני מודה לך.
אז הפדיון שני בערב לא חלי למוצא שבת, זה לפני הזמן.
אז אני חוזר, אני חוזר בי, ואני חוזר ומודיע לאותה גברת ששאלה לגבי פדיון הבן. אני לא יודע משום מה. היה רשום בזיכרוני שעשרה בטבת כאילו היה בשישי, ולהי הוא היה ביום ראשון. אז הילד נולד ביום ראשון, יום ראשון ארבעה שבועות אחר כך זה 29 יום, יום שני זה יום ה-30, רק במוצאי יום שני אז אפשר יהיה לעשות את הפדיון, אחר צאת הכוכבים של יום שני. ושוב תודה לך שהעמדת אותי על האמת.
שבת שלום וברך.
תודה לרב, לרב אשר אבידן מזרחי, יישר כוח. תודה לרב. אנחנו עם עוד שאלה מהפורום לגבי אכילת דג בסעודות שבת. שואל המאזין, האם יש מעלה יותר גדולה לאכול את הדג דווקא בסעודה שלישית יותר מאשר בסעודה ראשונה?
יפה. קודם כל הלבוש, רבי מרדכי יפה בעל הלבוש כתב שיוכל בליל שבת דג ואחר כך בשר, זה זכר לסעודת הלוויתן שאנחנו נאכל אותה בקרוב, ואחרי זה יהיה שור הבר. אז יש דג, הלוויתן זה דג, ושור הבר זה בשר. אז לכן אוכלים בליל שבת את ה... ויש, היו מקפידים, מורבי עליו השלום ככה היה נוהג, בכל סעודה וסעודה אוכל חתיכת דג. והוא היה מאוד הסתניס, וקשה היה לו שלא יסתם התיאבון, היה אוכל חתיכה קטנה מהדג ואחריה את העוף לשבת, אם זה בלילה ואם זה בבוקר, ורוחץ ידיים באמצע בחינת מים אמצעיים. בסעודה שלישית, יפה שאל המאזין, וזה אמת, כך מובא בזוהר הקדוש, מובא באדרה רבה שאמר אותה רבי שמעון בר יוחאי, אמר שהדג הוא יש לו, אין לו גבות על העיניים, לא ריסים ולא אף אפיים, הוא שונה מכל בעלי החיים. לכל בעלי החיים יש אף אפיים, יש כאלה שיש להם גבות, יש כאלה שיש להם גם ריסים כמו לבני האדם, אבל הדג הוא לא כזה, אין לו. והדג יותר מזה, הוא מסתכל מה שנקרא היום תלת מדע, ממד. זאת אומרת, הוא יכול לראות בראייה אחת לשלוש כיוונים, ימינה, שמאלה ובאמצע, במרכז. מה הסוד שלו? אומר רבי שמעון שסודו שהוא לא שולט עינה בישה. לכן אמר שם והדגו לרוב מיעקב אבינו שברכת את נכדיו, והדגו לרוב בקרב הארץ שהוא כמו דגים. דגים שבים, ידוע שהדגה, כשהיא משריצה, היא משריצה 8,000 דגיגים בפעם אחת. אמנם יש כאלה שמשריצות ביציות, ככה זכר עובר עליהם, והן מופרות, ואחר כך בוקעים הדגים. אבל זה ידוע ש8,000 בבת אחת. וזה לא הדגים של האקווריום שלנו. שם ידוע שולט בזה עין הרע. אבל הדגים שנמצאים בים זה כך. ובכלל, מי שיסתכל בספרים, גם בספרי הקודש שלנו, אם זה בשביל האמונה, אם זה בספר הברית, ימצא דברים מדהימים שסוג של דג שהוא חי באוקיינוס ליד הקוטב הצפוני, וכשהיא צריכה ללדת או להשריץ, היא חוצה את כל האוקיינוסים ומגיעה לדרום, ושם לדרום כדור הארץ, ושם היא משריצה, כי מזג האוויר שם נוח, והם פרים ורבים שם, ואחרי שהם גדלים, הם לבד מגיעים בלי GPS, בלי Waze, בלי שום תוכנה. הם מגיעים ישירות למקום ששם רבייתם הטבעית. לא משנה מה קורה בדרך, כן קורה, אבל הם מגיעים בסוף. אז אם כן, דג זה דבר מדהים. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, שבמנחה של שבת, ידוע זה עת רצון. אין שעת רצון כמו השעה הזאת. ולכן אנחנו אומרים בפתיחת ההיכל, ואני תפילתי. ורבנו יוסף חיים, עליו השלום, בספרו לשון חכמים, מי שיסתכל שם, אסף מכל התנ"ך פסוקים שמזכירים רצון. והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני השם. וכה אמר השם, בעת רצון עניתיך, יום ישועה עזרתיך. וכן, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בכוונה היה לו סוד, כי כך רבנו הרי כתב, המילה רצון יכולה להתהפך אותם אותיות לנוצר, נוצר חסד, ולצינור, זה צינור של השפע, וגם לרצון. וזה גימטריה שום, לכן השום הוא נגד עין הרע. היו שמים בפרט בפדיון הבן, אז הנה עוד בונוס למשפחה של הפדיון, היו שמים לו גם באותה קערה גדולה שמניחים שם את התינוק, שמים כל מיני תכשיטים ושמים קוביות סוכר לסימן טוב וממתקים וגם שיני שום כדי לשומרו מעינה בישה, כי השום ידוע גם הוא מרחיק מזיקים. אז אם כן, אני חוזר לזה, שבשבת במנחה יש את ההתעלות הגדולה הזאת ואת הדבר הנפלא הזה, ולכן מצווה לאכול דגים בסעודה שלישית. יש לזה מעלה יתרה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב, ואנחנו עוד קצת מבקשים מהרב, אם הרב יכול, עוד שאלה אחרונה וממש אחרונה. בסדר, אז יש לנו מאזינה מציפורה מהקריות. שלום לגברת.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום
הרב, רציתי לשאול בקשר לבצל, כדי לבדוק אותו עכשיו שהוא טיפה רך ולא קשה, האם זה מספיק שאני חותכת מהראש בסנטימטר אחד ומסתכלת בפנים, ואם אני לא רואה שזה נגוע ואני פותחת גם לחצי, ואם זה לא נראה נגוע, אז להשתמש בו, או אני חייבת לבדוק פלח-פלח.
אתם מדברים, אני רוצה לשמוע טוב, זה על בצל?
בצל, כן, כבוד הרב.
כן, אמת. בצל, לפעמים בבצל יבש בעיקר, מצוי שיש בו תוליים, או כל מיני זוחלים קטנים למיניהם. אז בהחלט צריך לבדוק, ולא צריך להוציא שכבה שכבה של הבצל, אלא די בזה שאם רואים שיש איזה נקב ויש חשש לנגוע, לחתוך מצד אחד ולפתוח אותו לשניים, וכדאי לא להוריד את הקליפה אם משתמשים רק בחצי בצל, כיוון שבצל מגולה יש בו, כתוב בגמרא בשם רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, מתחייב בראשו, מתחייב בנפשו, ומכניס את עצמו לסכנה אם אוכל בצל שעבר עליו הלילה והבצל היה מגולה. אז מה התקנה? הסמ"ק כתב והביא אותו אז יפה צדק להלכה, שלהשאיר את הקליפה שלו. אם משאירים קליפה, ואפילו אחרי שקצצנו את הבצל, לקחת קליפות של בצלים ולחסות, לא חייב לחסות הרמטי, אלא את רוב הבצל עם הקליפה. אז אני חוזר, לחתוך את הבצל לשניים, ואז לוקחים את אותו חלק שרוצים להשתמש, בודקים בפנים שהכל נקי ואין שם חלילה דם צפרדי הכינים ולא ביצים של כינים, וזה נקי, משתמשים, קוצצים אותו ומשתמשים בו. ומכאן שצריך להיזהר לקנות, שאנשים קונים למשל אוכל מוכן או אוכל מהיר וזה מכיל בצל, צריך לדעת אם שמה השגיחו גם על הנושא של התולעים. זה מצוי הרבה בפלאפל, מצוי הרבה בסלטים, שצריך להיזהר מאוד מאוד, ותודה שאהבתם את עינינו בשאלה הזאת, ולהזהיר את הציבור, כי זה חמש לבים, כאילו אכל חמש פעמים בשר חזיר, השם יצילנו. ישמור ויציל את עמו ישראל.
אמן ואמן.
תודה רבה.
הנה הגענו לסיום, כבוד הרב.
הגענו לסיום, תודה לכל הצוות, וסליחה שוב על הצריטות שעדיין. הפרופסור אמר לי שיקח עוד שבוע עד שזה יסתדר, אני מקווה לפני כן, ונחזור לאתננו, וחזקו ואמצו. תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום, חזק וברוך, תודה רבה לכבוד הרב הגאון שחזר אלינו, הרב בן ציון מוצפי שליטה.